שעה היסטורית. שני פנים לאבסולוטיזם. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על הצלחתו של רישליה מול כישלונו של אוליברס.
שלום פרופסור.
שלום.
אנחנו ממשיכים לחקור את נבחי האבסולוטיזם.
כן, מפני שזה בעיה מעניינת בהיסטוריה, והפעם אנחנו נוכל להשוות את האבסולוטיזם המצליח בצרפת עם האבסולוטיזם הנכשל בספרד.
בעצם בתוכנית הקודמת דיברנו בעיקר על צרפת, והייתה דמות אחת מרכזית שבה התרכזנו, והיא רישליה.
כן, ואני רוצה לסכם שאחרי היום המכריע הזה שנקרא יום המרומים, לואי ה-13 הסכים באופן כללי וטוטלי עם רישליה, ועל כן שלטונו של רישליה היה בטוח.
כלומר, בעצם רישליה, שהיה אמור להיות מייעץ למלך או מישהו שמשמש כעזר כנגדו, הפך להיות השליט דה פקטו בפועל.
לא יודע, המלך היה צעיר, לא מנוסה ולא כל כך אהב לעבוד, ככה שנשאר הכל על רישליה שכן אהב לעבוד.
אז כשאתה מדבר על האבסולוטיזם הצרפתי, אתה בעצם מדבר על האבסולוטיזם של רישליה עצמו.
בוודאי. הוא היה המכשיר של האבסולוטיזם, אחרי זה בא לואי ה-14, שקלקל למעשה, וזה בא לואי ה-15, שלגמרי התקלקל.
אבל במה זה בא לידי ביטוי, האבסולוטיזם של רישליה?
על יש שלטון אחד במדינה. וזה היה כל כך חדש, אחרי ימי הביניים. אחרי מלכי ולואה, שלושת אלה האחרונים, שהיו אחד יותר מנובן מן השני. ככה לא יפה לצחוק על אנשים מומללים.
גם לא יפה לקרוא להם מנובלים, אבל אנחנו עושים את זה.
כן, עובדות. מה שמעניין כאן זה שאוליברס חי בדיוק, כמעט בדיוק אותם השנים כמו רישליה.
אבל מי הוא אוליברס?
אוליברס, בניגוד לרישליה, שבא מן האצולה הזהירה, אוליברס בין האריסטוקרטיה הספרדית המפוצצת הגדולה. אבל מה קרה? רישליה חי בצרפת מאוחדת, וכאן אין ייחוד. יש ארגון, יש קסטיליה, יש ולנסיה, יש כל מיני אזורים אחרים.
אז זהו, נראה לי שלפני שנמשיך ונתמקד ממש באוליברס, צריך להסביר קצת על המצב שבו נתונה ספרד.
בניגוד לצרפת.
בניגוד לצרפת.
ובכן, ספרד באה מייחודם של שתי ממלכות שלחמו אחת בשנייה.
גם אחרי האיחוד.
במחתרת גם אחרי האיחוד.
כן.
ומה שלא עזר זה שהתווספו גם הפורטוגלים. הם כבשו את פורטוגל, והפורטוגלים הסכימו שהמלך יהיה משותף.
אז ספרד של אותה תקופה, שזה המאה ה-17 כבר,
כן,
המאה ה-17, בעצם מורכבת מארגון, מקסטיליה, ומפורטוגל שנכבשה על ידי הספרדים.
נכבשה, זה כל כך עדיף. הם היו כבושים והסכימו להתאחד.
בסדר, כן, אז כן. יש איזשהו איחוד בין שלוש ישויות נפרדות.
כן, מאוד נפרדות. בצרפת, רישליה עשה לאחד את המשקלות ואת המטבעות, שהיו גם מטבעות שונים.
כלומר, מה, הוא רצה להנהיג מסחר אחיד בכל רחבי הממלכה?
לא מסחר יחיד, אבל יש מן הערבוביה המדיאבלית של המחירים והמשקלות, היה ג'ונגל. אז הוא רצה להכניס איזשהו סדר. סוף סוף הוא גם יסד את האקדמיה הצרפתית. סדר, היגיון, בדיוק ברוחו. ובספרד הדבר הזה היה בלתי אפשרי. רישליה, בעלייתו לשלטון, לא הרגיז אנשים שהוא כאילו לקח להם את הירושה. בספרד כן. מפני שאוליברס היה בן למשפחה מאוד מאוד אצילית, ובקושי הצליח לאחד את קסטיליה תחת הנהגתו, אם כי כל הזמן היו אנשים שאמרו, מדוע לא, למה לא אני? האצולה הספרדית הייתה מאוד גאה ומאוד חסרת חוש המדינה. זה לא עניין אותה.
כלומר, כל אחד רצה לשלוט ולא משנה מה יהיה המחיר.
ושהם בביניים היו שליטים של אזורים קטנים.
אבל כן. יש מלך בספרד.
יש מלך שפליפה הרביעי.
כבר הרביעי הגענו, אנחנו כן. מתקדמים יפה.
שבא אחרי פליפה השלישי,
בדרך כלל
זה קורה. שהיה קטסטרופה.
למה קטסטרופה?
הוא אסלן, לא רצה בכלל להזדהים. שבא אחרי פליפה השני, שהוא האדם שניסה להקים את קסטיליה כמדינה אחדותית.
אז רק כדי להבין אבל את מערכת הכוחות באותה תקופה. פליפה הרביעי הוא מלך ספרד, אבל כמו בצרפת מי ששולט בפועל הוא אוליברס?
כן.
בתפקיד ראש הממשלה? או...
כן.
הבנתי.
אוליברס היה אציל ספרדי. בדרך כלל העם הספרדי חשב שהאצילים הם יותר גדולים ושמנים, כי הם אוכלים יותר טוב.
זה נשמע הגיוני.
כן. אבל אני חושב שאוליברס הגיע לשיא למעלה משני מטרים.
שני מטרים?
כן. אבל הוא קלקל את ההישג הטבעי הזה על ידי הרגליו הרפואיים, הקזת דם כל יום.
הקזת.
והוקן כל יום.
וחוקן?
כן.
או, האיש הזה אהב לענות?
זה הרס אותו.
כל יום הוא עשה חוקן והכזה כן. דם?
בפני שהם חשבו שדם מפריע. הדם מבלבל את המוח, ועל כן פחות דם, יותר אנרגיה. זה כמובן טיפשות.
טוב, אם הוא בגובה שני מטר, אז היה לו הרבה דם, להקיז.
בדיוק. ויש גם, דרך אגב, תמונה של ולסקווז, הצייר הגדול, שמראה אותו מסתער על סוסו, ואף פעם לא הסתער, הוא בקושי רחף, אבל זה בעיני...
למה?
הוא היה מאוד כבד.
אז לא היה אף סוס שמסוגל היה לשאת אותו?
היו סוסים נדירים. שמגיע להם להזכיר אותם, אבל אני לא זוכר את השמותיהם.
נראה לי שהסוסים יסלחו לנו. בכל זאת זה לא היסטוריה של סוסים, אלא היסטוריה של בני אדם.
כן, אוליברס היה מקנה ברישליה, והיה מנסה למעשה לחכות כל מה שהוא עשה. אבל כל פעם כשרישליה הצליח, הוא נכשל. ההישג הגדול של רישליה הייתה אחדות השלטון, והוא לא היה רך. אם אצילים מרדו נגדו, הוא התיז את ראשם.
ממש התיז את ראשם?
כן. אצילים גדולים מאוד. וזה הוא עשה כדי להוכיח שלא מפחד. ואומרים שעל ידי המעשה הזה, הוא זכה, הם פחדו ממנו.
אז הוא בעצם הטיל שלטון טרור.
אם את רוצה לדבר במושגים מודרניים, כן. אבל הוא חשב שהוא מטיל שלטון המלך. אם מישהו מורד נגד המלך, דינו מוות. וברכו היו אצילים רבים שמרדו נגדו. נאסרו, נשפטו והוצאו להורג.
והמלך כל הזמן עומד מאחוריו.
כל הזמן. לא כל כך בהתלהבות, אבל בשנה זאת, השלטון שלי שלי הוא ניצחון גדול מאוד. קודם כל, ניקח למשל פרט קטן, כמו הספרדים לא הצליחו בו, הצי. רישליה הקים צי צרפתי גדול וחזק, שאנגליה פחדה ממנו, וזה היה בפעם הראשונה שצרפת הופכת כמעצמה ימית. למעשה הוא עשה מצרפת המדינה הראשונה של אירופה המערבית. וזה יחזיק מעמד עד למהפכה הצרפתית. אם כאילו 15 דאג מאוד לקלקל את התמונה היפה הזאת, הוא לא הצליח. כי המסורת הייתה כבר קיימת. אוליברס, שעקב אחרי שלי, זה מאוד מעניין. אני רוצה לתת דוגמה.
בבקשה.
רישליו דאג שכל הנערות שלו יישמרו עד הנצח.
כלומר, הוא היה מתעד כפייתי של כל המסמכים שהגיעו לרשותו.
כן, וככה הוא היה בשלטון...
בצורה מסודרת.
מסודר, כן.
בוודאי.
ואני ראיתי את זה, אני התרגשתי כשראיתי את החתימה שלו. אבל בספרד הם אספו את כל ה... ואחרי זה בא איזו שריפה והכל עבד.
זה כלומר, סימן... לא נשתמר אף מסמך,
נשתמרו מעט. פה ושם כן נשתמרו, אבל הרעיון הגדול של אוליברס לשמור הכל מה שהוא עשה, זה לא הצליח.
נשמע שיהיה לו גם הרבה מזל רע לאוליברס, כי אם הוא באמת ניסה לשמור כמו רשליה, הוא לתעד, ובסופו של דבר פרצה שריפה, אי אפשר ממש להחזיק את הנגדו.
כן, אבל מדוע פרצה שריפה? מדוע לא היו שומרים? מדוע לא הארגון? זהו זה. כלומר...
אתה אומר, אי אפשר להאשים רק את יד המקרה. אפשר להתכונן למקרים הגרועים ביותר, ואת זה אוליברס לא עשה.
אני רוצה להגיד לך שאני עבדתי עם הנערות הצרפתיים, כולם קיימים מן ה-114 היו לי נערות. שום דבר לא נשרף. הייתה להם איזושהי מודעות שיש לשמור על החומר הזה.
כן.
והוא השתמר. עכשיו אוליברס ניסה בכל מחיר לאחד את שתי הממלכות הללו. והוא היה נרדף על ידי המחשבה שספרד נמצאת בשקיעה.
הוא צדק, אגב.
כן, אבל זה לא נעים להגיד.
לא נעים להגיד, אבל דווקא הייתי מצפה מראש ממשלה, כן, להעריך נכונה את המצב, לנסות להערך לו.
הוא ידע את זאת. אבל הוא לא יכול להגיד את זה, מפני שזה פוגע בגאווה הלאומית של הספרדים.
ברור.
אבל כאן, כזמן הקשיים הללו שלו, פתאום בהפתעה, הפורטוגלים אמרו שלום, נפרדו מספרד, חזרו לעצמאותם, ובחרו מלך חדש במשפחת ברגנצה.
אז זה כישלון גדול שלו.
בפני שסוף, האיחוד בין פורטוגל לספרד היה גם איחוד בין המושבות.
ברור.
ועכשיו, מושבה אחת של
פורטוגל... מושבות הקולוניות, אתה מתכוון.
קולוניות, כן. עכשיו, מושבה אחת של פורטוגל, ברזיל, נכבשה על ידי ההולנדים, וזו הייתה פגיעה קשה מאוד גם בפורטוגל, גם בספרד.
וצריך להסביר, פגיעה קשה לא רק מבחינת היוקרה, אלא בעיקר מבחינת אוצרות הטבע שהם שדדו שם.
בוודאי, ההולנדים היו סוף סוף המתחרים הרציניים ביותר. הם היו שולטים, הם הצליחו להשיג ציוויזציה מסוג חדש. אנחנו רואים את זה בתמונות של רמברנט. הם לא התבשו להיות עשירים, הם התגאו באושר, בניגוד לקתולים שאמרו שאנחנו מתביישים מפני שאלוהים, ישו לא היה עשיר וכל זה, הם היו הרבה יותר צינים, ההולנדים.
הם היו פרוטסטנטים ו...
וגם פרוטסטנטים, נוסף על הכל.
והזכרנו יותר מפעם אחת שאצל הפרוטסטנטים העושר הוא מדד לאהבת האלוהים. אז כמה שאתה יותר עשיר, כך אלוהים אוהב אותך יותר, אז יש לך תמריץ כפול
כן,
להיות עשיר.
כן, אבל ההולנדים רצו להדגיש את העושר, כדי להדגיש את אהבת אלוהים.
כן.
ואז הם הגיעו לסיעים של בזבוז, למשל, הם שילמו מטבעות זהב על פרח יפה, טוליפן יפה.
עד כדי כך?
כן.
על צבעוני?
הצבעוני, כן. זה היה... כל אירופה מסתכלה, איך אנשים הללו דומים זהב על פרחים? אבל עניין של טעם ושל בסורת.
אז ככל שהולנד עולה כפורחת, כך ספרד נופלת יותר ויותר לתוך השקיעה.
אל תשכחי שיש חלק של, של ספרד שם בצפון, ליד גבול הולנד, והספרדים רוצים להחזיק בזה, והם לא מצליחים. זה נשמט מידיהם על ידי הולנדים שקוצפלים כאלה, נדרסים להרים הללו ושולטים.
Thank you.
אתה מזכיר כאן החלשות קודם כל מבחינה מדינית, מכיוון שיש להם פחות ופחות קולוניות, מושבות שהם מחזיקים בידיהם. החלשות גם מבחינה כלכלית, כי אין להם מקורות שמהם הם יכולים לשאוב למעשה את הכסף שהם מחזיקים.
ויותר שההיסטוריה מתקדמת, הצרכים של המדינה הולכים ומתעמקים, אפשר להגיד ככה.
למה?
מפני שיש מלחמות בכל אירופה, מלחמה. והכסף איננו. מפני שהשטחים שהשייכים למונרכיה הספרדית, פורטוגלית, מסמצמת.
הם גם לא משכילים לבנות בתוך המדינה מערכת תעשייתית יותר מפותחת.
לא, לא. וזה היה אחד הצערות של אוליברס, שטען שספרד שוקעת מפני שהספרדים לא אוהבים לעבוד. וזה מאוד עצוב. הם חשבו שההתרחקות שלהם מעבודות ידיים, מקצועות פשוטים, הסלידה שהם הרגישו כלפי עבודה, שהצילים לא יכולים לעבוד כמובן,
כן.
זה העיק ויותר ויותר על התקציב הספרדי, והביא עד הסוף להתמוטטו.
אבל נשמע שאוליברס כל הזמן מתריע, הוא מודע לבעיה, אבל הוא לא מצליח לפתור אותה.
לא. והייתה גם בעיה אחרת, שאלוהים חסך מרישליו ומצרפת. מצב בריאותו הנפשית של אוליברס הלך והתערער.
כלומר, בעוד שצרפת שומרת על יציבות ורישליו ממשיך להיות מנהיג חזק מאוד.
ומתחזק.
ומתחזק אפילו עוד יותר.
כן.
אוליברס, לא רק ספרד הולכת ושוקעת, גם אוליברס עצמו הולך ומדרדר.
מדרדר. והרגישו מפני שהמנהג היה כזה. אוליברס היה קם הבוקר מוקדם מאוד, הלך לגנסיה.
הקיז קצת דם, עשה קצת חוקן, תענוגות קטנים של בוקר.
אחרי זה נפגש עם המלך, עם פיליפ הרביעי, והם דנו על עניין המדינה, והוא נפגש עם פיליפ בראשית הקריירה 3 פעמים ביום.
אוקיי.
ואחרי זה, עם הזמן, הפגישות היו פחות פחות קרובות, ובסוף הוא נפגש רק פעם אחת ביום, כשמצב היה כל כך רע, שמוטב לא לדבר עליו, אלא פעם אחת.
כלומר, פיליפ העדיף שלא לדעת.
בדיוק.
הוא נשמע דרך אגב מלך מאוד חלש.
תראי, אלוי ה-13 היה מאוד חלש.
כן, אבל אלוי ה-13 היה את רישליו לסמוך עליו.
בדיוק.
ולפיליפ לא, אז שאלה אם זה לא תפקידו של המלך לשים לב שיש בעיה, שראש הממשלה לא מצליח להתמודד איתה.
כן, אבל אין יכולת. ואוליברס חשב שבאנחנו נכבוש לעצמנו את הולנד בחזרה, פתר את כל הבעיות. נהיה שוב עשירים, וכמובן הוא לא הצליח.
אבל הוא ניסה בפועל?
כן.
פתח במלחמה על הולנד?
כי תשכחי שבלגיה הייתה בידי הספרדים, ובלגיה היא ליד הולנד. בלגיה הייתה קתולית, ודאי קתולית.
כן, וגם ספרד קתולית.
ספרד קתולית. ההולנדים הם פרוטסטנטים, ועדיין פרוטסטנטים.
כן. אז הם ממש מכריזים עליהם מלחמה, צבאות יוצאים.
הייתה מלחמה, כן. ומה שמאוד הפריע לספרדים, היה שבדנקרק, שזה בגבול בלגיה צרפת, היו פיראטים, אשר היו פוגעים קשה מאוד בספנות הספרדית.
פיראטים הולנדים או פיראטים שאינם קשורים לסיפור?
הולנדים, כן. ובעשו את זה גם בתוך פטריוטיזם. כן.
זה פטריוטיזם כשהוא משולב בתאוות בצע, זה כנראה מניע חזק ביותר.
זה הצליח. והעובדה היא שהספרדים לא הצליחו לכבוש את הולנד, אלא הולנד היא התחזקה ואחרת מעצמה, אל תשכחי, שהיא שולטת עכשיו באינדונסיה, והיא המדינה העשירה ביותר באירופה.
אז כולם מתחזקים ורק הספרדים נופלים.
אתן לך דוגמה, יורדי הים, ההולנדים,
כן.
כשחוזרים הביתה מן הפיליפינים או מן אינדונסיה, הם כותבים למשפחות שלהם, שהנה אנחנו חוזרים, תחכינו לי 3 כרכרות.
3 כרכרות?
כן, בנמל.
כי יש כל כך הרבה מתנות להביא?
לא. יש קודם כל אני.
כן.
ואחרי זה הכובע שלי, ואחרי זה המקטרת שלי.
וכל אחד זכאי לקרקרה משלו.
כן, זה הפגנה של עושר. וכולם מהירים, הנה, הנה, איזה יופי.
ותרבות קצת...
שוויצית.
שוויצית, בדיוק.
כן, אבל היו פרוטסטנטים מאמינים, הם עשו את זה כדי להגיד בעברית וולגרית, לדפוק את הספרדים. להוכיח שידחנו, הפשוטים, ידי ים, בכל זאת מרשים לנו יותר לוקסוס וחיים טובים מן הצילים הספרדים שפשטו את הרגל.
אז הם אהבו לנקר עיניים.
כן.
והצילים הספרדים בטח רצו...
כן, אבל מה לעשות? זה טרגדיה של ספרד. ורס טען שהאסון של ספרד שהיא רודפת לימפייסה דה סנגרה, תוהר הדם, שהם כל הזמן בודקים אם אין מישהו דם יהודי.
מעניין.
כן.
בספרד של אותה תקופה.
כן, אבל זה היה משתק.
זה כבר צריך לומר, כמובן, אנחנו במאה ה-17, אנחנו כבר 200 שנה אחרי האינקוויזיציה.
כן, אדם, 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 אל תשכחי, שחברה פיאודלית מעושה את הירושה בדם, אדם טהור, דם...
אבל מומרים ביניהם נחשבו כפסולי חיתון?
שימי לב, היהודים לא העיזו להגיד שהם היו יהודים, הם ניסו לטשטש את עברם.
האנוסים.
האנוסים, כן.
אז האנוסים האלה לא יכלו להתחתן עם האצילים הספרדים?
בדי שלא, בדי שלא. מפני שלא הייתה להם לימפייסה דה סנגרה, תואר הדם. ואוליברס אמר זה אסון.
שזה מדהים שאפשר למצוא את הרעיון הזה באמת בתקופות שונות בהיסטוריה, זו לא המצאה של העת המודרנית לצערנו.
אבל אוליברס היה משוכנע שזה מדכא את ספרד, שזה עושה לצפרד, וזה קובל לצפרד, ונסה לנעום ולשכנע ו... שום דבר לא הצליח.
נשמע שהיו לו הרבה רעיונות טובים, אבל לא הייתה לו שום יכולת לממש אותם.
למשל, בניגוד לשיטה, לפי דעתי, יוצאת לכלל מוצלחת, ברי שליו השתלט על האצולה הצרפתית.
בהתזת ראשים.
כן.
שיטה מוצלחת מאוד.
פוליטיקה.
כן.
כן. אוליברס לא הוציא להורג אף אחד.
דווקא אני מחבבת אותו. נשמע לי בחור טוב. לא, לא מוציא להורג. עזוב את החוקן, אבל הוא לא מוציא להורג, והוא נגד תואר הגזע, תואר אדם.
כן.
והוא מבין שספרד שוקעת. בסך הכל, מבחינה...
זה טרגי מאוד.
אבל לא היו ניסיונות להדיח אותו, לתפוס את מקומו, כי הוא לא מצליח.
הוא לא מצליח, אבל איש לא רוצה לקחת את מקומו. ואז מנה שרוריה שלה, בואן ריטירו. בואן ריטירו זה שמו של גן. גן מלכותי.
כן.
כאשר ספרד היה במשבר, פתאום אוליברס החליט כדי לעניין את המלך, נפתח את הגן המפואר ביותר שקיים במדריד, וזה נכון, אני הייתי שם, זה גן עדן, גן עצום, והוא הביא כל מיני ציפורים, ועד האצילים שקראו לזה גלינרו, גן ציפורים, זה... למען האצילים, למען המלך, כדי שיוכלו שלנוח, וכל זה, וזה עלה הון תועפות. Okay. עצם בניית הזה, לא היה להם צי, לא היה להם תותחים.
אבל גן של ציפורים היה להם.
כן. זה כמובן הוכחה של כישון פוליטי.
אז אוליברס רצה לפתוח את זה לציבור, לגבות תשלום, מה הוא רצה לעשות עם הגן?
לא, לא, רק למען הסולה, אבל הוא רצה שהסולה תבין שמוטב לה להסובב עם המלך, ויטוב לה, ויהיו ציפורים ופרחים, הגן אומנם הוא נהדר.
טוב, זה דווקא נשמע כמו לא רעיון מאוד מוצלח.
אבל לא כשהמדינה שוקעת.
בדיוק.
ובושטת רגל.
כשמדינה פושטת רגל, זה גם לא נשמע חכם לכבוש את הולנד, להיכנס להרפתקה הצבאית, שהרי ברור שתגזול עוד משאבים.
אבל הולנד זה היה כן של זהב.
אבל הם לא ידעו שהם הפסידו?
לא. הם חשבו ספרד, מדינה פיודלית, עם אצולה, עם מסורת, עם אומנות, עם ציור, עם מוזיקה. פתאום הולנד, הם לא ידעו שבהולנד יקום רמברנד, ששווה לציירים שלהם, אם לא יותר.
במאה ה-17, שבה כן. אנחנו כאמור נמצאים, היו מדינות שכבר ביטלו את הפיאודליזם, או שהוא עדיין שלט ביד רמה בכל אירופה?
תראי, הפיאודליזם בוטל למהפכה צרפתית רשמית.
כן.
אבל רישלי עשה גם צעדים גדולים מאוד.
בצרפת כבר החלו כן. לאט לאט לוותר על השיטה הזאת.
מפני שהעיקרים שהיו להם איזה רכוש מינימלי, יכלו לקנות את החופש שלהם. ואז הם כבר לא היו צמיתים, ולא היה פיודליזם בכבר.
מעניין, אז צרפת כן. הייתה חלוצה בהקשר הזה.
כן.
וספרד לא מנסה להעתיק ממנה?
היא לא מצליחה. אבל בא עכשיו הדבר האחרון, העצוב מאוד, אוליבר יצא מדעתו. בגלל הכישלונות שלו. ובגלל זה שעד הסוף המלך אמר לו, אתה חייב להתפטר, הוא עזב את החצר, נסגר באיזה מנזר, בסופו הייתה טרגדיה גדולה מאוד. כנראה הוא לא חזר לתנף.
וכך נגמרה הקריירה הפוליטית שלו וגם האישית, אני מתארת לעצמי.
כן, אבל יש לנו ציורים מאוד יפים שוולסקווז מציירים אותו, ושם יש ציור אחד ששם הוא מסתער על סוס לבן בראש חייליו, שדבר שאף פעם לא קרה.
כן.
והצייר אמר, למה לא?
הייתה לו משפחה?
כן, הייתה לו משפחה. הוא החליט שהילדים החוקים שלו לא שווים, והוא רצה להשאיר את הירושה שלו לממזרו.
רגע. הייתה לו אישה וילדים חוקיים.
כן.
והייתה לו מאהבת?
כן, הייתה לו מאהבת.
ולה היה ילד?
כן, והילד הזה היה לפי דעתו של אוליברס, מוצלח מאוד. אז בסוף, כשבא חלוקת הרכוש, הוא רצה שאותו ממזר, זה באופן רשמי ממזר.
כן.
יהיה היורש שלו העיקרי. מה שכוון עורר את המשפחה החוקית.
ברור.
שבא למלך עם צעקות, וככה שהעניין הזה נגמר עם שרוריה, שזה לא הוסיפה הרבה לתהילתו של אוליברס.
אבל איך בסופו של דבר? מה הוכרע בסופו של דבר? מי קיבל את הירושה?
הירושה אפשר לחלק. חלק גדול שהירושה קיבל אותו בן ממזר, שהיה לפי דעתו של אוליברס.
כן.
מוכשר, אבל הוא לא יציין בשום דבר כמו שאנחנו יודעים היום. ככה שאפשר להגיד שאוליברס נגמר בכישלון מוחלט. גם אישי, גם פוליטי, גם משפחתי.
אוי אוי, אנחנו ממש קשים איתו. אני קצת מרחמת על אוליברס.
כן, בגלל שהוא היה בשני מטר גובה. כן.
בינתיים בצרפת, רשלי רק הולך ומסגסג.
כן, ובצרפת היו כמה מרידות אצילים, ורישליה הקים בית דין צבאי.
וכפי שאמרת, התיז את ראשם.
בדיוק. ואלה משפחות, רואו, כבר סייסי העצולה הצרפתית. ואיש לא ספסף.
המרידות האלה היו אישיות נגד רישליה?
אני רוצה להגיד לך, הייתה בעיה של הדו-קרב. האצילים חשבו שכוחם, תהילתם, זה בדו-קרב. והם אמרו, דוד וגוליאת, הנה דוגמה, תמיד היו דברים כאלה בהיסטוריה.
כלומר, זו הייתה הדרך הכי נפוצה ליישוב סכסוכים.
כן.
העלפת אותי, פגעת בי, גזלת את זכויותיי, אני מזמין אותך לדו-קרב.
כן, אבל הם הרגו לא את היריב, את הצבא, מפני שהמלוכה עמדה להישאר בצבא. עם הקצינים.
כי כולם חיסלו אחד את השני בדו-קרב.
בדיוק, כן. את המחלה, המחלה. ומי שקרא שלושת המוסקטרים, זוכר את ה... הרישליה אמר, אתם שייכים למלך, ואל תיצאו לדו-קרב. ואלה שיצאו לדו-קרב, באופן פרובוקטיבי, נאסרו והוצאו להורג. זה היה מלחמת דמים.
אגב, אפשר היה לסרב... להזמנה לדו-קרב, או שזה נחשב כמעשה לא אצילי?
אתה מושפע לחלוטין, איש לדבר איתך.
ודו-קרב תמיד הסתיים במוות, או שאפשר היה להיכנע באמצע?
לא.
תמיד הסתיים במוות?
לא, במוות או בפציעה.
או בפציעה חמורה.
כן. ככה שאומנם לואי ה-13 נעם נגד זה, אבל איש לא חשב שהוא שווה משהו את המלך הזה.
אבל אחרי שרשליה מתיז את ראשיהם של אלה שהשתתפו בדו-קרב.
אז כן. אז הם הבינו שרשליה רציני.
אז הוא הצליח להעביר את המנהג הזה מן העולם?
הצליח להנמיך מאוד את הרמה, ובזה הוא הציל את הצבא הצרפתי. אז אלה המלך היה נשאר לי בקצינים, אם אחד היה הורג את השני.
אבל אם אנחנו כבר עוסקים במנהגים של האצולה הצרפתית, דיברנו על זה מדי פעם בתוכניות בעבר, אבל בכל זאת, היה להם עוד מנהג מאוד מאוד משמעותי, וזה הסלונים הצרפתיים.
עדיין לא.
עדיין לא מתפתח.
אבל מה שמעניין, זה שרישליה, שהיה איש ספרות,
כן.
שיסד את האקדמיה הצרפתית, וכתב מחזות שמוטב לא לדבר עליהם.
למה? כי הם לא היו טובים? אתה אומר, כל אחד שיתעסק במה שהוא יודע.
הוא גם לא הצליח להשיג אותם.
אף אחד לא רוצה... כן, אבל בכל זאת, רישליה, ראש הממשלה, הוא לא יכול היה לכפות על איזה תיאטרון שיציג את ה... אבל
מחזה משמם.
אוי, זה משפיל.
זה קומדי פרנסז, זה מוסד.
זה דווקא.
לצל היום הזה.
זה מעורר הערכה למנהלי התיאטרון, שעמדו מול ראש הממשלה ואמרו לו, אדוני...
כן, מפני שרישליה יסד את האקדמיה הצרפתית, 40 בני על מוות, הקיימת עצם היום הזה.
אז את הראשים של מנהלי התיאטרון הוא לא איטיז, אחרי שהם סרבו לו.
אבל הוא היה איש ספרות. הוא היה עודד אותם.
כן.
הוא לא הצליח להיות מחזאי גדול, אני מצטער. הוא השיג הישגים אחרים.
אבל לספר על האקדמיה הצרפתית.
האקדמיה הצרפתית זה מוסד שחייב לנסח את המילון של השפה הצרפתית.
עד אז לא היה מילון?
לא. אבל עכשיו יש כמה מילונים, כל דור עושה מילון. וזה מוסד מאוד מאוד מכובד. עד היום יש להם גנים ירוקים עם זהב, קשה לתאר את הפאר. ועד היום האקדמיים הולכים עם חרב.
עם חרב? האקדמיים היום בצרפת?
כן. כי יש להם חרב. וכשיש חג או טקס, אז הם באים עם החרב, אם כי הם מתביישים כבר, ופחות ופחות. אבל יש להם בגדים נדרים, ירוקים עם זהב וכל זה, זה כדי להעלות את השפה הצרפתית ואת התרבות הצרפתית מעל לכל המשוער, וזה הוא הצליח.
כמה זמן לוקח להם להעמיד את המילון הזה?
דור. ואחרי זה הם מגיעים למסקנה שהוא מיושן, והדור הבא מוצא מילון חדש, זה עדיין קיים.
אבל זו לא אנציקלופדיה.
לא, לא, מילון של השפה.
מתי תגיע אנציקלופדיה?
זה לא תפקידם.
לא, ברור, אבל זה קורה רק לקראת המהפכה הצרפתית, או נכון, האנציקלופדיה הראשונה.
כן, אבל זה לא רישליה.
ברור.
זה חוגים אחרים לגמרי, שעודדו את זה, וולטר ואחרים.
אבל עד אז, עד שהוקמה האקדמיה הצרפתית, לא היו לימודים אקדמיים בצרפת, היה רק לימודים כנסייתיים?
אני רוצה להגיד לך שמה שהציל את התרבות הצרפתית זה הקפה והתה. מבני שקודם כל הם היו אותם שיקורים.
מי היו שיקורים הצרפתים?
הצילים, הצילים, כן, בגלל. ואי אפשר לקיים חיי ספרות עם מישהו שיקור.
כן, זה קשה.
הופעתו של הקפה והשוקולד, הנזלי.
השוקו.
השוקו, כן. אבל הם קוראים לזה שוקולד.
כן.
שינה לחלוטין את האווירה. זה נתן אפשרות להקמת סלונים. והסלונים קיימים על עצם היום הזה. וזה מוסד מאוד מאוד חמור. קודם כל, יש חברה מסוימת שמתכנסת יום אחד בשבוע בסלון של גברת זאת, תמיד של גברת.
כן.
והטקס עדיין קיים. אתה מקבל, למשל, הנושא ידידות.
כן.
ואתה חייב להכין, כמי בבחינה, על ידידות, מה שאתה יודע.
איזשהו נאום קצר, הרצאה קצרה שקשורה לידידות.
אתה חייב להכין, להגיד דברים חריפים,
כן.
מצחיקים, מעוררים...
זהו, השנינות הייתה אחד השיאים שלהם היית צריך לשאוף.
בדיוק.
ואתה אומר את האלכוהול, המירו בקפה ובשוקו חם, שוקולד.
בתה.
או בתה.
בתה, כן. אם כי תה זה קצת דומה לאנגליה, זה לא כל כך צרפתי.
וזה מייסד למעשה...
מרי אנטואנט הייתה אומרת... וליבו אבק של שוקולה, את המזינת את האורחים, תשרוף את עצמך עם השוקולד החם הזה.
עד כדי כך?
כן.
אבל זה למעשה מייסד תרבות אינטלקטואלית חדשה.
ברור, ברור. ורשלי הבין את זה. והוא רצה והצליח להיות בראש התנועה הזאת, והוא יצר את המוסד הזה, אשר ניהל את העניין הזה במשך דורות, על עצם היום הזה.
מבחינת הקולוניאליזם הצרפתי, כי דיברנו קודם על ספרד, דיברנו על הולנד, צרפת מצליחה ליצור לעצמה מושבות?
זה מתחיל להצליח. אבל עד הסוף, לואי ה-15 יפסיד את המושבות הללו. היו לצרפת שתי מושבות. אחת בהודו,
כן.
פה, שנשאר משם רק עיירה קטנה, בשם פונדישרי, היום.
כלומר, היום יש בהודו... העירה ששמה צרפתי במקור.
פונדישרי.
אבל המושבה הצרפתית, הקולוניה הצרפתית בהודו הייתה יותר מהעירה אחת.
בוודאי. האנגלים סילקו אותם, ולא אסור להתנגד לזה. בנוסף לזה, אמריקה. באמריקה הם הצליחו, מפני שקנדה של היום בחלקה מדבר צרפתית.
כן.
וזה הישג של אותם אנשים של מישליו, שיסדו מה שהם קראו צרפת החדשה. נובל פרוס. הם הקימו את קבק, מוריאל, שם העיר זה הר המלכותי, מוריאל.
כן.
כן. ואני הייתי שם, הם ממש צרפתים. ושלי הצליח.
אז הוא הצליח, אמרנו אקדמית, אמרנו מבחינת המושבות.
אבל הקרב הצבאי, הם הפסידו את צרפת החדשה לטובת אנגליה. אמנם נשאר מיעוט צרפתי גדול ו... מוזיאל.
כן.
אבל זה היה שייך להם.
אבל הקרבות האלה, כיבוש הודו וכיבוש קנדה על ידי אנגליה,
כן.
קוראים בזמן שלטונו של רשליה?
לא.
זה כבר אחר כך.
כן, כן.
רשליה היה מעורב במלחמות ממש? כמו ליבאס?
כן, מה זאת אומרת? הרי הוא ניהל מלחמת 30 השנה.
חתיכת מלחמה.
הוא, זה מאוד מעניין. היה עמק שוויצריה, ולטילינה, שהייתה שייכת לאפיפיור. ורשלי הגיע למסקנה שזה לרעת צרפת.
שרשלי ואז... צריך להזכיר, הוא בעצמו קרדינל נוצרי כנסייתי.
ומה הוא עשה? הוא גייס קנטון פרוטסטנטי. פרוטסטנטי, ואמר להם, תסלקו את האפיפיור מהאזור הזה, והוא הצליח.
האפיפיור בטח רתח מזה.
היום.
השתולל.
זה היה סוס. כולם נתהמו. הקרדינל עושה דבר כזה. והשובה שלו הייתה שאני צרפתי.
קודם כל אני צרפתי, אחר כן. כך אני נוצרי, וודאי וודאי אחר כך אני איש כנסייה.
והוא עשה את עצמו מאוד פופולרי. עד עצם היום הזה, תשאלי ילד בצרפת, תשאלי, יגיד לך, הוא עמד נגד האפיפיור.
אבל עד עכשיו אנחנו רק סוקרים את ההצלחות שלו ואת ההישגים שלו. היו לו גם חסרונות, אני מתארת לעצמי.
היו חסרונות, כמובן. הצרפת לא הייתה די מבוטחת. היה רעב.
רעב.
היו מחלות, כן. והוא לא כל כך היה דאג לזה. הוא לא היה רחמני מדי.
כן.
אבל כשהוא מת, צרפת הייתה מעצמה גדולה, המעצמה האירופאית.
כן, היא הגיעה לרמה...
כן, ותשמור על המקום הזה עד המהפכה הצרפתית.
מה קורה אחרי מותו?
אחרי מותו באים סדרה של יורשים הרבה פחות מוצלחים ממנו, גם בקרדינלים. הם חשבו שהיא קרדינל, הוא הצליח. אז...
יהיה כמו רשליה.
כן, אבל היו הקרדינל שלו, היה כמו רשליה. אל תשכחי שעכשיו... האבסולוטיזם של רישליו מקבל עכשיו זוהר יוצא מן הכלל וידי לואי 14 מלך השמש.
כן.
וזה עכשיו הדור הבא לדבר נקסט טיים.
אבל לפני הנקסט טיים אני עדיין נשארת בתוכנית הנוכחית. מה קורה בספרד אחרי מותו של אוליברס או אחרי
השקיעה
שלו וה...
השקיעה מתמדת עד נפוליון. ספרד למעשה היא מפגרת והשפעה למדינות האירופאיות האחרות. הפריחה היא בצפון אירופה, דנמרק, שוודיה. מאוד מעניין שרישליו עשה ברית עם שוודיה, שהייתה מידה פרוטסטנטית, וצרפתים תלשו את צורותיהם. מה זה שוודיה? מי שמע על שוודיה? אבל הוא עמד על זה מפני שהשוודים היו לוחמים טובים, ולחמו נגד אויביו שלו, אז למה לא? היו פרוטסטנטים.
ה-13 באותה תקופה, יש בכל זאת איזשהו משהו שאנחנו יכולים לומר עליו מעבר לזה שהוא הסכים עם כל מה שרשלי עשה?
היה מה שאני אמרתי, אותו יום טרגי
כן.
או מסעיר.
יום המרומים שעליו
כן,
לא
כן,
דיברנו,
כן.
אבל חוץ מזה מה, אין לו שום מורשת ללוי ה-13?
לא.
כלום.
הוא היה חלש, מלך חלש. דרך אגב, אנחנו עוסקים בהיסטוריה... מספר המלכים החלשים הוא הרבה יותר גדול מן המלכים המצליחים.
איך היו חיי המשפחה של לואי ה-13?
מאוד עצובים.
למה?
אני חושב שלא היה כל כך מוצלח.
באופן כללי אתה לא מחבב אותו במיוחד.
אני לא מחבב אותו.
אתה לא מעריך אותו במיוחד.
הנה, אם אני מדבר על רישליו, זה כל הזמן מפני שבאבסנסיה, כלומר, המלך נהדר.
בעין, לא בהי.
כן.
ואתה אומר, גם בחייו האישיים... במובן מסוים הוא נהדר.
אשתו הייתה אנה מאוסטריה. והיא נקראת אנה מאוסטריה, נשי ספרדיה.
שזה כמובן מאוד הגיוני.
מאוד הגיוני, אם יודעים שבית אוסטריה, בית הבסבורג, היה מולך גם בגרמניה וגם בספרד.
אבל שפת האם שלה הייתה?
ספרדית.
ספרדית.
אנדוטריש. אבל כשהיא למדה צרפתית, כשהיא הגיעה לפריז, מאוד מעניין שהיא הייתה קתולית, והיא לא אהבה את מולייר. מי שמולייר כתב מחזות, אשר לפי דעתה של מלכת האם, פגעו בדת הקתולית. תרטיף, המחזה המפורסם. אבל החריבותו של ה-13, מלכת האם, למשל, הייתה היועצת של המלך החדש.
לואי 14, שבוא נעסוק בתוכנית הבאה.
כן.
אז מולייר כותב את המחזות שלו, שבאמת הזכרת את תרטוף, יש שם אכן חומר אנטי-דתי מובהק. הדמות של איש הדת, הנחלולי, חורש המזימות, היא לא בדיוק דמות שצריך לשאת אליה.
אבל זה ריאליסטי, הוא פשוט צילם את המציאות שלו מסביבו.
והיא הצליחה להעמיק את ההתנגדות הזו, הצליחה לתרגם אותה לממש סנקציות על מולייר?
היא הצליחה פעם אחת להוריד את המחזה, במסיבת וחצר, אבל הוריד את המחזה ביום זה, והציג אותו ביום אחר.
ומעבר לזה, אם אנחנו מסתכלים על הבחינה ההיסטורית, כולנו יודעים מי זה מולייר, אני חושבת שרובנו לא יודעים מי זאת אן מאוסטריה.
כן, אבל מי שקורא שרת המוסתרים של אלכסנדר דימה, יודע מי זה אן מאוסטריה.
בכל מקרה, אם האישה הזו שלה הוא נשוי, לואי ה-13, אין לו אהובות, נכון?
לא היה לו אהובות. אבל עכשיו נולד המנהג שהמלך חייב להיות מאוהב באישה אחת שהיא לא המלכה.
זה המנהג?
כן. מלך בלי אהובה הוא לא מלך.
מה אתה אומר?
כן. בדרך כלל כשהיו מסיבות, אז המלכה, אשתו, ישבה לימינו, ולשמאלו ישבה האהובה.
המאהבת.
כן. ומי שהיה חלוץ בתחום הזה היה לואי 14, עם מדמוזל דה לוואליאר, מאדאם דה מונטסקיו, מאדאם דה מונטסקיו, כך שזה מנהג, וזה התפשט בכל אירופה. בכל אירופה תמיד למלך הייתה אהובה, והייתה מקובלת בחצר כאישיות שאי אפשר בלעדיה. אחרי שלואי ה-13 נשא את אנה מאוסטריה, היא לא הרתה. הזמן עובר, ועד הסוף התחילו להתעניין. מה זה? חייבים יורש.
טוב, לפעמים יש בעיות.
היו כאן בעיות מאוד גדולות. ואז מה המציאו אנשי החצר?
כן.
הם המציאו שהמלך והמלכה נוסעים לים. להתרחץ בים. בגיינוס האטלנטי.
כן.
אבל המלך אמר, אבל אני גר לחוד.
הוא לא רוצה להיות איתה בכלל באותו, לא, בין, באותו לא. בניין, באותו מבנה.
כן.
טוב, אז ככה קשה באמת להיכנס לרעיון.
ואז אנשי החצר שרפו את הבית שלו, ואז הוא היה נאלץ למצוא מקלט אצל אשתו. והתוצאה הייתה לואי 14.
אני לא מאמינה.
בין.
המזימה הזאת פשוטה ככל שתהיה עבדה.
עוד איך?
אבל לואי ה-13, אני מבינה שהוא כנראה צריך תמריצים, אבל הוא לא הבין שהוא חייב להעמיד יורש?
אני לא יודע, הפסיכולוגיה שלו, הוא כבר לא מזמן עלי אדמות. אבל הייתה בעיה. והם פתרו את הבעיה כפי בצורה שאני אמרתי.
זה עלה בארמון שרוף אחד, אבל חוץ מזה הכל
לא בסדר. לא ארמון, בקתה.
בקתה קטנה. כן, כן, אני לא מתארת לעצמי שהמלך היה אמור להתגורם בבקתה קטנה.
לא בקתה, בקתה מפוארת.
הבנתי.
סוף סוף הם באו לשרת הים, ושם לא היו עדיין וילות. כמו היום.
אז יפה, אז אפשר לומר שלואי 14, מלך השמש, שבו תעסוק תוכניתנו הבאה, נולד בזכות בקתה שנשרפה?
לא, הוא נולד בזכות נפטון, אל הים. כן.
אז אנחנו עוזבים עכשיו את ספרד, כשהיא בעיצומו של תהליך שקיעה מתמשך.
כן, אבל מילה אחת טובה.
בבקשה.
פורטוגל מתאוששת.
אז בכל זאת יש עוד תקווה כלשהי. ואת צרפת אנחנו עוזבים בפתחו של שלטון המלך לואי ה-14, שמכנה את עצמו מלך השמש.
כן, זה ייזהר לא להסתנבר.
ואת זה אנחנו נעשה בתוכנית הבאה.
בדיוק.
שעה היסטורית. שני פנים לאבסולוטיזם. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על הצלחתו של רישליה מול כישלונו של אוליברס. עורכת דרור שרום. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני אופירה יעקב, עמית אפטה ודני אור. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים רובר בלאר, איינריק גרנדוס, פרננדו סור, פרנצ'סקו ג'מיניאני, ז'אן פרי רבל ופרנסואה קופרן. כמו כן הושמעו קטעים מתוך פסקול הסרט שלושת המוסקטרים.